שלום, צהריים טובים. המשך ישועות לעם ישראל, בעזרת השם. כל העניינים. הסתכלתי בגוגל מאפס. אם אנחנו לוקחים מערבה, כמה זה כמו איראן? איראן זה 1,500 קילומטר, מערב איראן זה 1,500 קילומטר. לאיזה עיר אנחנו מגיעים, אנחנו הולכים מערבה, הגעתי לסופיה בבולגריה. זה כאילו שישראל תכריז מלחמה על סופיה בבולגריה. מה יש לנו מסופיה בבולגריה? אין לנו כלום, נכון? אז זה המלחמה באיראן, כל שלוחותיה, זה ממש מלחמה ברוע העולמי, כי אין לנו איתם, היסטורית, אין לנו איתם שום סכסוך. הם לא היו כאן בסיבוב של 48, הם לא היו חלק מהאירוע, הם היו תחת ממשל בריטי בכלל, ואחר כך היה שם שעה, שהיה פרומה ערבי, וכאילו הם לא היו בסיבוב כאן. ופתאום עלתה שם השיעה, ועכשיו כאילו ישראל, שהיא איזה מין קוץ בתוך המרחב האסלאמי, צריכה להיות מסלקת מן העולם. אז בשביל זה אנחנו נלחמים בהם. נלחמים ברוע העולמי, בעזרת השם, ניצחונות גדולים, אמן ואמן. מהשילוח לפרשת ויקל פקודי. דברים נפלאים ביותר. קצת דיברנו על זה הבוקר בחבורה, אבל הוא ממש אומר את זה במפורש. עשיית המשכן הייתה עשתה על ידי הרבה מאוד אנשים, עשרות אנשים, מאות אנשים, לא עשרות אלא מאות, ובסוף, כשבאו לחבר, אז הכל התחבר. אז תראו מה הוא אומר. ויקל משה, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתון, ואז קחו מאיתכם תרומה להשם. העניין הוא שנאמר שבת, כאן קודם מלאכת המשכן. כן, כאילו, התורה מתחילה, פרשת ויקל עסוקה בציווי על עשיית המשכן, בתרומה, זה נאמר למשה, ועכשיו משה אומר את זה לכל עם ישראל. אז למה צריך להקדים לפני כן את עשיית המשכן? אז, עשיית השבת, תודה. אז השפה ההלכתית אומרת, כי מהקש, מהסמיכות פרשיות, לומדים את המלאכות האסורות בשבת. אבל צריך להיות גם איזושהי תשובה, כנראה שהציווי על השבת, הוא נדרש כדי שמלאכת המשכן תצליח. מה? אז הוא אומר, העניין הוא שנאמר שבת כאן קודם מלאכת המשכן, כי בבניין המשכן נתחברו כל ישראל בליבם, מבלי שום התגאות אחד על חברו. אתם יודעים, יש הבדל כנראה, בין מי שעסק בבניית הכפורת, לבין מי שעסק בעשיית ובי העמודים וחישוקיהם כסף, או ובי העמודים נחושת, או יתדות המשכן נחושת. זה עוסק יתד ונחושת, וזה עוסק בזהר. אז יכול להיות חלילה, שמה?
האורות של העיזים.
האורות העיזים, זה ריח לא נעים. כן, ריח זה. יפה. אז יכול להיות חלילה שיקרה מצב, שבו ההוא שהוא עולה, עוסק ב... בארון, הוא הולך עם אף למעלה, ומסתכל על חבר שלו, טוב, אתה שייך לאלה של העיזים, וזה, אתה דבר איתי, אנחנו פה קבוצה. זה לא קרה. זה לא קרה. זה כמו עכשיו, הטייסים המכונאים, כן, הטייסים המכונאים. הטייסים, זה... בסוף, נכון, מי ש... אז ברוך השם, שאני חושב שמתייחסים בצורה... ראיתי לפני כמה שנים, בתחילת המלחמה הייתי באיזה בסיס ברמת הגולן, הסתובבתי שם, רגע אני רק משתיק את זה, כן? הסתובבתי שם, אז הגעתי שם לאיזה, בסיס שהיה נטוש ועכשיו החזירו אותו, אז הגעתי שם לסדנת חימוש, ועל הקיר, חבל שלא צילמתי את זה, היה שם שיר, שיר כאילו שכתבו, והשיר היה סדנת חימוש של טנקים. הם לא כבשו את עמק הבכה, הם לא זה, לא שרו להם שירי הלל, לא זה, אבל בלעדיהם, אף כלי לא היה זז. הם היו כאן ועבדו 24 שעות, ונכנסו מתחת לטנקים, ודפקו חוליות, והחליפו וזה, כדי שלמחרת בבוקר הטנק יוכל לצאת לקרב הזה. אז עכשיו, אז במה זה תלוי? במה זה תלוי? זה תלוי ככל שאתה יותר כללי, ככה אתה מבין שכל העסק הזה לא יכול להמריא, המטס לא יכול להמריא בלי פצצות ובלי טייסים, וגם בלי ששמו לו ונטיל, מילאו לו את האוויר בגלגלים. כן.
אדמירל אמריקאי, אתם תום השנייה, כמובן שהמובנים דברים על אסטרטגיה, אבל נמצאים דברים על לוגיסטיקה.
כן. כן. אז ככל שיש יותר התאחדות והתכללות, כך מכירים בערך בערך המשותף, אני לא אגיד ערך השווה, כי זה לא שווה, אבל זה משותף, שהצבא לא יכול להילחם בלי טבחים, ולא יכול להילחם בלי נהגים, וגם לא יכול להילחם בלי לוחמים, כן, הכל זה ברור, אבל אף אחד לא מתגאה על השני, תודה רבה, חבר'ה, ברוך תהיה. אף אחד לא, תודה רבה. אף אחד לא מתגאה אחד על השני, אף אחד לא מתנסה זה על זה. והמשכן זה מסוכן, כי אם תהיה אפילו גרם אחד של התנסות, גרם אחד של גאווה, אז לא תשאר שכינה. כי על הגאווה כתוב, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. וזה נפקמין לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו, כל הנכון, בסוף. יש את מי שנמצא אולי יותר בחזית, יש מי שנמצא יותר מאחור, אבל בסוף כשמסתכלים על המטרה הכוללת כולה, אז המשכן לא היה עומד בלי יתד נחושת בסוף. אז מי שעשה אותה הוא... טוב, אז זה מה שהוא אומר. כי בתחילה, כי בניין המשכן התחברו כל ישראל בליבם בלי שום התגרות אחד על החברו, כי בתחילה עשו כל חכם לב במלאכת המשכן, כל אחד את עבודתו, והראה לו, למשה, כי עשו מלאכה נפלאה למאוד, אבל אחר כך, כאשר ראו החיבור שנתחבר יחד כל העבודה, כל היריעות והקרשים, ראו כי כל אחד שייך לחברו כאילו עשהם אדם אחד. למרות שעשו את זה מאות אנשים. והבינו כי כל מה שעשו לא היה בשכלם, רק בסייעת השם יתברך. אם זה היה רק שכל, אז לא היה מתחבר. אבל הקדוש ברוך הוא היה איתם, הם כולם היו מכוונים לאותה נקודה. לא היה בשכלם רק בסייעת השם יתברך, ביד כל העושה במשכן, שאחר כך שלמות צורת הבניין. ואיך יוכל להתגאות אחד על חברו, מאחר שלא עשה בשכלו, רק בסייעת השם. מה אתה עכשיו מתגאה? מה אתה? אתה רואה שהכל הקדוש ברוך הוא... אז לך נתנו, נכון, אחד המרבה ואחד הממית, פת אמת שואל על הפסוק הזה, נכון, הגמרא בברכות אומרת, רבנן דאבנה אמרי, אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתו בעיר, מלאכתי בשדה, נכון, אני לא מתגאה במלאכתו, אני מתגאה במלאכתי, שמה תאמר, אני יודע שאני לא אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז השפת אמת אומר, רגע, זה לא מסתדר, כי אם מכוונים ליבו לשמיים, אז המרבה הוא יותר מהממית, נכון? אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז אומר המרבה, אני כיוונתי את ליבי לשמיים, וגם הבאתי הרבה. הממית הביא 10 שקלים, והמרבה הביא 100,000 שקל. ואומר המרבה, אני גם קיבלתי את ליבי לשמיים, אז המרבה יותר מהממית. אז למה אתה משווה ביניהם? אז אומר השפת אמת, הממית, הוא בטוח התכוון לשם שמיים. מי שהביא 10 שקלים, אין לו ציפיות שיתנו לו כבוד, ואיזה שלט הנצחה, וידברו עליו. אז הוא 100% של שמיים. המרבה, תבדוק. בסדר? כאילו, לא. אתה אומר, ברור שהתכוונת לשם שמיים, אבל אתה, על השם שמיים שלך, הוא לא נקי, תכף נראה את זה גם כאן, ב-100% כמו ההוא של הממית. אז לכן אחד המרבה ואחד הממית. כל פנים, כשיש...
פה אומר, לא עשו בשכלו, אלא רק בשעת השם.
זה שזה...
כל אחד המקצוע, זה ידע...
כן, אבל מה ש... כן, אבל... כן, כן. הכשרה לא, הם הסתכלו בפנים, אבל הטענה שלו היא שהעובדה שכל הדבר הזה בסופו של דבר התחבר ביחד, איך זה קרה? איך בדיוק, אתה יודע, לא היה איזה... היום קוראים לזה אינטגרטור. בן אדם אחד שהוא אחראי להסתכל על כולם, שהכל יתחבר עם כולם. לא היה, כל אחד עשה את המלאכה שלו בפני עצמו, ובסוף שבאו לחבר, זה היה כאילו עשה איזה בן אדם אחד. וואי, מדהים, מדהים. אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא, ומילא אין מה להתגאות, הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו. והבינו כי כל מה שעשו לא היה בשכלם, רק בסייעת השם יתברך, ביד כל העושה במשכן, שיהיה אחר כך שלמות צורת הבניין, ואיך יוכל להתגאות אחד על חברו, מאחר שלא עשה בשכלו, רק בסייעת השם יתברך. וכן בגמרא מגילה, מביא את הסיפור הידוע על הגמרא מגילה, מעשה של תלמי, שכינס 72 זקנים, לתרגם את התורה ליוונית. ואז הם פחדו שכתוצאה מהתרגום יצא לתקלות, אז הוא השיב אותם כל אחד בחדר נפרד, וכל אחד מעצמו עשה שינויים. בדוגמה, הם לא כתבו בראשית ברא אלוהים, אלא אלוהים ברא בראשית. שלא יחשבו שבראשית זה כאילו שם של אלוה וכו' וכו'. בסדר, שינו. אבל כל אחד אמר, אני קדוש ברוך הוא, אני רוצה שלא תצא תקלה, אני משנה, אני לוקח את זה על עצמי. כשכינסו את התרגומים של 72, מה ראו? כולם כיוונו לו אותו דבר. אז עכשיו מה? אז מי שינה? אני שיניתי? הקדוש ברוך הוא, אם זה קרה גם אצלי וגם אצלו וגם אצלו וגם אצלו, הקדוש ברוך הוא היה שם, אז אין מה להתגאות. וכן, בגמרא מגילה במעשה לתלמי שכינס עין בית זקנים, והסכימו כולם לדעה אחת, וכתבו לו כמה שינויים. ודימה כל אחד בליבו שעשה וכיוון לחוכמה עמוקה, כל אחד אמר, כן, יש לי, אני עושה כאן איזה דברים חשובים. אך כאשר ראו, כי כולם כיוונו לדעה אחת, אז הבינו כי היה בסיעת השם. ולזה נאמר, פרשת שבת אצל מלאכת המשכן. למה? כי עיקר התחברותם היה ממצוות שבת. כי שבת היא תוך כל המצוות הנמצא בה מכוונה לשם שמיים. וזה הכוונה נקראת שבת. שבת זה הכוונה שאדם אומר לעצמו, אני עושה את זה לכבוד השם יתברך. לא לכבודי, לא לכבוד בית אבא, ולא לכבוד... אני עושה את זה לכבוד השם יתברך. זה שבת. כאילו בשבת אתה שובט ממלאכה, ועסוק בכוונה. אז אומר משה רבנו לפני, לכל העוסקים במלאכה, תשתדלו להיות שבת. כלומר, אל תנסו עכשיו להביא לידי ביטוי את היצר האומנותי של כל אחד ואחד מכם בצורה פרטית, אלא תנסו כולכם לכוון לנקודה שאנחנו רוצים כולנו לגדל שמו יתברך בעולם, ושתתפרסם מלכותו, ושתשרה שכינתו. ואז, כשיבואו לחבר את זה, בום, להתחבר בצורה נפלאה מאוד. וגם במלאכת המשכן, שכל עבודתם היה לכבוד שמיים, כדי שתשרה שכינה בישראל, ובזה נתחברו ליבם, כי השכינה לא היה שורה, אף כשנחסר יתד אחד. מספיק שמישהו אחד דם זה, טוב, בסדר, אז לא צריך את כל היתדות, מה? אפשר גם בלי יתד אחד. או מספיק שהייתה איזושהי גאווה, או איזשהו זלזול אחד מהשני, לא הייתה שורה שכינה בישראל. ולכן לא יכולים להתגאות אחד על חברו כלל, אף עושה הארון, נגד עושה יתדות החצר. כמאמר הגמרא, מה אכפת לך? מיני ומיני התקלס עילה. הקדוש ברוך הוא מתגדל גם מהדברים הגדולים וגם מהדברים הקטנים. ויש אפילו צעד, כן, נסיים את זה, וזהו, בהקל משה את כל עד בני ישראל. יש צעד אני אגיד לכם מדרש. המדרש אומר, מדרש ממש מכונן בעיניי. המדרש אומר כך, אז, נדמה לי מדרש על הפסוק, עשה דברים לשם פעולם ודבר בהם לשמם. נדמה לי שזה על הפסוק הזה, אני לא בטוח. המדרש אומר משל למלך, שהיה לו גינה. והוא הזמין פועלים לפרדס שלו. ואומר, אני צריך פועלים לתפוזים. תפוזים, אתה תלך לפרסקים, אתה תלך לאבוקדו, חילק את כולם, אתה לפלפלים החריפים, אתה לכוסברה, אתה לפטרוזיליה, זהו. כל אחד עובד יום שלם. סוף היום מגיעים אל המלך, אז המלך אומר לו, אתה איפה עבדת תפוזים? תפוזים, 10 שקל לשעה. אתה איפה עבדת פטרוזיליה? 5 שקל לשעה. אתה איפה עבדת בפרסקים? 20 שקל לשעה. אז הפועלים אומרים למלך, רגע, מה, זה לא פייר, אדוני המלך. מה? אבל אמרת לנו מראש. אז אומר להם המלך, אם הייתי אומר לכם מראש, פרדסי האחה הייתה נעשית. זה המדרש. המדרש מאוד מעצבן. מה, כאילו, מה הולך פה? אם הייתי אומר, אז כאילו, עבדת עלינו? המדרש הזה מאוד מאוד עמוק. אומר הקדוש ברוך הוא לפועלים, תראו, יכול להיות פה שתי תנועות נפש בעבודה בפרדס של המלך. תנועה אחת, אני רוצה להרוויח. מי במרכז? אני במרכז. ואז מי שעובד פה מרוויח יותר משפה, ואם אני אדע מראש, אני אלך לעבוד במקום שמרוויחים בו יותר. אבל תנועה שנייה היא, אני אכפת לי מהמלך. ומלך שבפרדס שלו חסרה הגינה הקטנה עם הפטרוזיליה ששווה כלום, אבל זה פגם במלך. אז אני הולך לשם. לכן המדרש אומר, אם הייתי אומר לכל אחד מכם, פרדסייה אחת נעשית. ככה כשהסתרתי את זה מכם, אני אומר, זה הולך על שכר מצוות, זהו, זה יותר, אין את האדם מתן שכר של מצווה, שסתרתי את שכר המצוות, אדם עושה את כל המצוות כולם, וככה פרדסו של המלך, אז כשאדם עושה מצווה, או אפילו אדם לומד תורה, או מלמד תורה, או כותב ספר, יש איזה, בכתיבת ספרים זה ככה, אני פגשתי, לא חושב שאני עם הרבה אנשים שכותבים ספרים, וגם הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לכתוב כמה ספרים, ואתה רואה שכשמישהו כותב ספר, יש לו איזה ביטחון, שהספר שהוא כותב זה הדבר הכי חשוב בעולם. הכי חשוב. למרות שאתה מסתכל על ספר, אתה תשמע, אולי 2.5 אנשים שמבינים מה שאתה הולך לכתוב, כאילו, נכון, תקשיב, המחקר הזה, זה חייב לצאת, זה מחקר על שירת ימי הביניים, ועל השוואות בין זה, יש אולי 2.5 אנשים שמבינים בזה, והוא עובד על זה חיים שלמים, ומוציא כזה ספר, ובאמת, זה לא רב מחיר, בסדר? כאילו, קונים את זה, מי שקונה את זה, ספריות, משהו כזה. הקרובים קונים את זה. אז מה? אז הוא אומר איך יכול להיות, וזה, והוא שכותב ספרי, לא יודע מה, כאלה, קומיקס כאלה, זה, אז קונים את זה מלא. עזוב, יש כאילו צעד של מה יעשו עם מה שאתה כותב, אבל אתה זכית לכך שפרדסו של הקדוש ברוך הוא, כלומר התורה שלו שלמה, שהחלק הזה בורר, נכתב עליו, עכשיו הפרדס למה, אז ככל שאדם יותר מדובק בלעשות רצון הבורא יתברך ולא בעצמו, ככה הוא, ככה הוא שמח בדבר הזה. בסדר, כאילו יש דברים שיותר נפוצים ומפורסמים, יש דברים שהם פחות, בסדר. אבל אני עובד אצל השם יתברך, אצל המלך. אתם יודעים, הדוגמה אולי הכי מופלאה לזה, זה הרב קוק, זכר צדיק לברכה. הרב קוק שהיה, כן, הרב קוק, וקיצור, כתב כל כך הרבה בכל מקצועות התורה, הוא ראה שכשאנשים לומדים גמרא, הם לא מגיעים בסוף להלכה למעשה. וזה חבל, אתה נשאר בגמרא. אז הוא העלה רעיון, שהיום ברוך השם רעיון הזה קיים בהרבה מאוד מהדורות, אבל הוא העלה את זה ראשון, שבכל דף גמרא יהיה למטה את השולחן ערוך והרמב״ם, המצוטט באין משפט נר מצווה, שיהיה מועתק. כן, כמו הוציאו, היה לפני כן הוצאות. אז בסדר, רעיון טוב. ואז אדם לומד את הגמרא, הוא מוציא את הרמב״ם, והוא טוב, ומי ייתן, מי יעשה דבר כזה? זאת אומרת, ככה זה אברך. לא, זה מלאכה, אין בה חוכמה, זה מלאכה. אתה רואה איפה כתוב, מה המקור, ומה עתיק. הוא עשה את זה. הרב ציודה רואה אותו, יושב וכותב. אומר לו, מה? בזמן הזה אתה יכול לכתוב עוד איזה אורות הקודש, עוד איזה עניה, עוד איזה דברים שכל עם ישראל ייהנה מהם. הוא אומר לו, זה בניין התורה לדורות, אני אעשה את זה. מלאכת העתקה. כי אם צריך את זה, אז מה אם אין לזה הרבה רייטינג, והרבה וואו, וזה לא, זה מלאכה שאף אחד לא צריך את זה, אני אעשה את זה. כי זה לרב קוק, וזה לכל הצדיקים, מה שחשוב זה הקדוש ברוך הוא ולא הם. בסדר? אז הם עושים, זה נקרא מידת ההשתוות, אצל החסידות. כל, שיוויתי השם, כל עוד זה רצון השם יתברך, לא אכפת לי, מוחאים לזה כפיים, או לא מסתכלים על זה. העיקר שזה השם יתברך, זה מה שהוא אומר כאן. וזה הייתה אווירה בעם ישראל. עושה היתדות נחושת הלך יחד עם עושה הארון, וכולם הרגישו שהם שווים לגמרי, כי כולם עושים את רצון השם יתברך. ואין משכן בלי ארון, ואין משכן בלי יתדות נחושת. שניהם שווים. לא, לא? עכשיו, רק להגיד לכם שיש לנו בחיים, זה לא שאתה כל החיים עושה משהו מסוים. יש לנו לפעמים בחיים חלקים שאנחנו עושים ארון ברית, ויש לנו חלקים שאנחנו עושים יתדות נחושת. בסדר, ככה וככה, בסדר, וזה חשוב, וזה חשוב. העיקר שהמיני ומיני יתכנס אילה. לפעמים אתה, השם של הקדוש ברוך הוא מתכנס מזה שאתה מדבר, ולפעמים הוא מתכנס מזה שאתה שותק. לפעמים הוא מתכנס מזה שאתה עושה, ולפעמים הוא מתכנס מזה שאתה מוותר. לפעמים אתה ארון, לפעמים אתה נחושת. העיקר שרצון השם יתברך, נכון? אתמול זה ההזכרה של סבתא שלי, סבתא חנה. אז אני זוכר שאבא שלי סיפר לי שאחד הפעמים ביורסייט שלה, אז הוא תאם עם הגבאי שהוא יעלה שעולים, מפתיר, קדיש וכל זה. ואז פתאום היה שם איזה משהו ומישהו אחר מיקש וכל זה, ואז אבא שלי אמר, כאילו, מה? כאילו, אני ביקשתי ממך לפני. אז הוא אומר, חשבתי עצמי, ממה הסבתא הייתה יותר מרוצה, אם אני אתעקש או אם אני אוותר? אם אני אוותר. אז בטח בשמחה שהוא יעלה. עכשיו, אתה יכול לעשות רצון השם יתברך אם תקרא את המפטיר, מורה יפה ותגיד את הקדיש. אתה יכול לעשות את רצון השם יתברך אם לא תקרא את המפטיר ולא תעלה קדיש, ואף אחד לא ידע. זה ארון וזה נחושת, אבל אם אתה מכוון לרצון, אם אתה מכוון לעצמך, עליתי לתורה, אמרתי מפטיר, עשיתי השכבה, עשיתי פה, זה, רואי. ואם לא, אני ישבתי כזה בכיסא שלי ולא עשיתי שום דבר. זה אם אתה, אם אני במרכז, אבל אם הקדוש ברוך הוא במרכז, רצון השם יתברך במרכז, אני יכול למלא את רצונו גם על זה שאני עושה, וגם על זה שאני לא עושה. אני אעביר את ההצעה לגבאים שם. זה לא שיעור עכשיו בהלכה, אני לא יודע להגיד לך. טוב. תראו, יש כאן, תדלגו רגע על הדיבור האמצעי, נראה אם נגיע אליו עד היום. הדיבור האחרון, בשורות האחרונות בעמוד, הוא קשור לאותו עניין. ויקל משה, את כל הדת בני ישראל, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. ובסוף הפרשה הזו, בכל היתידות למשכן ולחצר סביב, נחושת. אז יש פה קשר בין שבת לבין הנחושת. כי שבת מורה שהאדם צריך לסלק נגיעותיו, ולשבות מכל דבר, בלתי שיברר מתחילה בכמה ברורים אם רוצה מה שמתברך. כאילו שבת, זה, הוא מפרש את זה, זה היכולת לשבות, כלומר, נגיד שאני רוצה לעשות משהו. אני רוצה לתת צדקה, או אני רוצה לקרוא בתורה, או אני רוצה להיות חזן, או אני רוצה לא משנה, כמה דברים כאלה. אם אתה לא מסוגל גם לא לתת, אתם מבינים מה אני אומר? אז זה בעיה. אם אתה, נגיד, אדם אומר, אני רוצה לקרוא בתורה. יש כאלה אוהבים, אני אוהב לקרוא בתורה, מאוד אוהב לקרוא בתורה. אוהב? אני אפילו כאילו, אם מסתכל כזה, אז אני אוהב את זה. זה נראה לי... בסדר. אבל אם אתה לא מסוגל לוותר על זה, אז זה לא לכבוד השם יתברך ולכבוד המצווה, זה מי? מי? המופע של טרומן, שני וחמישי, עולה לבמה וכל זה. אז שביתה זה בעצם העובדה שאני גם, אני מסוגל לעשות, אני גם מסוגל לא לעשות, אם אני אראה כאן מישהו. לכן אני, למרות שאני מאוד אוהב לקרוא בתורה, אני משתדל תמיד להסתכל, לראות מסביבי, מישהו אחר שרוצה לקרוא בתורה, אולי שזה נער בר מצווה, או מישהו שקורא זה, אז אני כאילו מסתכל ורואה, אז אני אומר שזה, אז אני בסדר, בסדר. אז היכולת שלך לעשות תלויה גם ביכולת שלך גם לא לעשות. אתם מבינים? את ה... אני יכול... אז זה הסרת הנגיעות. אם אני חייב, אני מוכרח, אני מוכרח להגיד. אם אתה מוכרח, אז לא, אז תעזוב. אם אתה לא מוכרח, אז בסדר, אז אם אני אומר, זה כנראה כי הקדוש ברוך הוא. אז זה שבת. ומה זה נחושת? רגע. שבת מורה שאדם צריך לסלק נגיעותיו ולשבות מכל דבר, בלתי שיברר מתחילה בכמה בירורים עם רצון השם יתברך. וכל זה הוא בהתחלה. טוב, קודם כל מבררים בהתחלה, רצון השם יתברך, לא רצון השם יתברך, מתאים, לא מתאים. אבל באדם שהוא קדוש ושלם בכל הבירורים, שנמשך אחר רצון השם יתברך, שלא יבוא בליבו שום דבר רק ברצון השם יתברך שמשפיע לו, על זה נאמר, בכל היתילות למשכן ולחצר סביב, נחושת. נחושת מורה על תקופות שהאדם, כאילו הוא קורא את זה לא נחושת אלא נחישות. ככה הוא קורא את זה. נחושת מורה על תקופות שהאדם הנשלם צריך להיות תקיף בדעתו שלא יעזוב שום רצון לריק. כי כשיבוא לו רצון, בטח הוא רצון השם יתברך, כמובן בחלק ראשון. אז זה קצת צריך רגע ל... רבי יצחק עושה ככה ואתה צודק, כאילו זה... דואליות. כלומר, מצד אחד, אדם צריך לבדוק. בוא נדבר על אנשים כערכנו, כן? הוא מדבר פה בסוף הצדיקים. אבל אדם צריך לבדוק, כמו שאמרנו, אם זה, אין פה נגיעות בדבר, ואם אין פה איזה כל מיני... אם אתה... ואמרנו שהבדיקה היא, אם אני מסוגל, גם לא לעשות, לא רק כן לעשות, אלא גם לא לעשות. בסדר, אם לא, אני גם יכול, אפשר גם שלא, כל בסדר, לא חייב. לא חייב. אבל אחרי שהחלטת שכן, אז בחיים גם צריך נחישות. כי הרבה פעמים היה צערה, מנצל את הדבר הזה, ומתחיל להתחיל כל מיני ספקות. חישות, החלטת שכן, החלטת שזה, שאתה לא נוגע בדבר, וזה לצורך העניין, ואתה גם יכול לא לעשות, אבל אחרי שאתה יכול לעשות, אחרי שאתה כן עושה, לך על זה, צריך נחישות בחיים. הרבה מאוד דברים, יש רצון טוב, אבל הנה, אתמול היה לי איזה, וואי, ממש אתמול היה לי כזה, ככה, עשיתי תקפיה. זה כבר קרה לי פעם שנייה, אני צריך לבדוק למה זה קורה. אתמול הייתי בבילויים, חזרתי הביתה, קצת נחתי, אזעקות פה, אזעקות שם, ואמרתי, אני עכשיו כותב עכשיו איזשהו ספר על פירוש להגדה, אבל יציאת מצרים באופן כללי. ובפעם הקודמת שכתבתי, ככה, הייתי מבסוט, התקדמתי הרבה. מגיע לקובץ, אין, כל מה שכתבתי פעם שעברה, אמרתי, איך יכול להיות? איך יכול להיות? זה מה זה מתסכל? זה כאילו, אתה... אמרתי, מה זה, איך זה יכול להיות? חיפשתי, אולי זה לא הקובץ הזה, קובץ אחר, התחבא פה, הלך, כנראה לא שמרתי את זה, או שזה, נכבה לי המחשב. מה?
עם הזיכרון שלך אתה יכול...
לא, עזוב הזיכרון, הידיים, צריך לכתוב את זה עוד פעם. אין לי בעיה על זה, אבל לכתוב, עכשיו זה לשבת עוד פעם, לעבוד. עשיתי כזה, אמרתי, נחישות. כאילו, זה מין סתירת לחי כזאת, אתה הולך אחורה. אמרתי, לא מבטר, אני עכשיו היום אגיע עד המקום שזה מתקדם עוד טיפה. נחישות. כאילו, אחרי שהחלטתי שהספר הזה הוא ספר שצריך לתת לעולם, והוא ספר טוב, אני מקווה, יהיה בעזרת השם ספר טוב. וגם לא ככה אני החלטתי, אלא אני כאילו התלבטתי על הספר, ואז דיברו איתי מהמצב, ואמרו לי, תוציא כזה, ממש כאילו, בהתלבטות השעה לי בין שני רעיונות, הם דיברו איתי על הרעיון הזה. אז בסדר, זה טוב, אז צריך, בסדר, בסוף צריך לעבוד, לשבת ולכתוב. פתאום איזה מין כזאת נסיגה, כאילו, נעשה את זה, אז צריך נחישות בחיים, נחישות. יש לך רעיון, הרב יגון מספר ככה בסיפורים על הרעיון להקים את מכון מאיר, זה הרעיון הכי עצום בעולם, אבל כמה קשיים בדרך, וכמה אתגרים, וכמה קשיים כלכליים, וקשיים אחרים, וכולי וכולי. עד שהמקום הזה, כשאתה רואים את המקום, אתה אומר, וואו, ברוך השם, כמה עם ישראל היה חסר מאוד בלי המקום הזה, כמה כל העם היהודי. אז אם זה ככה, בטח כשמישהו בא להקים את מכון מאיר, זה הכל ילך לו בקלות, צ'יק צ'אק, כי זה דבר שצריך אותו, והוא דבר אמיתי, אז כל הכסף יגיע וכל זה, לא, זה מתברר שזה לא הולך ככה, וגם דברים טובים ומשמעותיים וערכיים, כשאתה מקים אותם, היצר גם כן הוא בא, ואומר, גם, שלום, גם אני באתי, ובוא נראה אם אתה באמת רוצה. בוא נראה אם אתה באמת רוצה. אתה יודע, אומרים לך, אתה מגיע להיכנס לאיזה מקום, לך לא. יכול להיות שהבעל הבית אמר, תקשיב, כל מי שמגיע לכאן, תגיד לו לא. רק מי שיגיד לך, אפשר בכל אופן, תן לו להיכנס. אז הלא, הוא איזה מין בדיקה. אם עוד בכלל לא אתה הולך, אז אתה באמת לא. אבל אתה אומר, מה זה לא? אין זה לא. מה לא? אני פה נכנס, חביבי, זוז, מה אתה? טוב, טוב. ואם לא מכאן, אני אכנס מהחלון. טוב, אז כמוך אני רוצה. תבוא. אז זה מה שהוא אומר כאן, מצד אחד, בתחילת התהליך, תטיל ספק. אל תרוץ ישר באיזה זה. רגע, מי אמר? אולי אני... החלטת שזה זה? נחישות. הוא קורא לזה תקיפות. תקופות או תקיפות, הוא קורא לזה נחישות. לך עם זה עד הסוף. עד שתצליח, עד שתביא את הדבר לידי גמר. בסדר? איך? אתה נחושת באמת הגמר. נכון. טוב. הלאה, בוא נראה גם זה, ואז ננסה לחזור לקודם. מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה, נכון? כלומר, יש כאן פסוק מדהים שעם ישראל, מה זה נותנים? ארג'ים, וכבר יותר מדי, מה נעשה עם כל הכסף, איפה זה? מה כבר נצפה את הכל בזהב, מה נעשה? שואל, עמי השילוח, להבין התפארות נדבות ישראל כל כך כמה פעמים. ומהו החידוש? כי מהו שיחדול ליתן את כל הון ביתו במצוות השם יתברך, בפרט לבניית המשכן. מה, כן, של מה בגדיל? אם עכשיו מישהו הבא אלינו, עכשיו אומר, חבר'ה, בונים בבית המקדש. לא היינו מורידים את התכשיטים מהזה ונותנים, קח את הגר, קח את הכל, קח. בית המקדש. העם שהיו לפני כן האבנים, וגם זה לא כסף שהם עבדו עליו בעצמם, זה כסף שהם קיבלו. ירשו אותו ממצרים. אז זוכרים, כל אחד נותן, בסדר, אבל מה, 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 מאיפה ההתלהבות? למה התורה מתלהבת, מציינת את זה מאוד מאוד לשבח? את הנדיבות היתרה שלהם, שכל זה, יש לך מטרה יותר נעלה, מה אתה עושה עם הכסף? תיקח אותו לקבר, תיקח אותו לזה, מה אתה עושה איתו? מה אתה עושה עם הכסף? זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת, כן, הרשת לקיש כשהוא נפטר, אתם מכירים את הסיפור עם הרשת לקיש? זה בגיטי נדמה לי. אז הוא השאיר, מה? הוא השאיר ירושה? קאבה דמוריקה, הוא השאיר בצל ירוק. והוא נהנח, הוא אומר, אך, עזבו לאחרים חילם, כמה אני משאיר אחריי? כי הוא אומר, יש לה כיש, למה יש לי את הכסף? בזבז אותו כאן. אצל המרוקאים אומרים, תיתן שיד שלך עוד חמה. לא, אחרי 120 כבר לא קריאה. שיד שלך עוד חמה תיתן לילדים. מה אתה חכה אחרי 120, יחלקו את זה? עכשיו תיתן. אז, אה? אז מה התפארות? ברור שביתנו, מה יעשו עם הכסף הזה? קברו אותו באדמה אחר כך. אז שואל, אז הוא מסביר, באמת. אין האדם יודע ומבין את שורש ליבו אם הוא נדיב באמת. כלומר, האם אני נדיב באמת או שאני, אולי אני רוצה כבוד. אולי אני, אומרים בחסידות שיש ארבע סיבות לעשיית הטוב. לנדיבות ולטוב. סיבה ראשונה, אגואיסטית לגמרי. אני עושה כדי שיעשו איתי. אני נותן, מחר יתנו לי. בסדר? סיבה שנייה, לא נעים לי מהסביבה, אני לא הייתי רוצה לתת, אבל כולם פה נותנים, אני רק לא אתן, אז יאללה, זה סיבה שנייה. סיבה שלישית, אין פה סביבה, זה לבד, אבל אני לא יכול, זה כואב לי בלב, כאילו אני נגיד, אני רואה איזה אני, והוא כזה מסכן, ואני לא יכול לראות את המסכן הזה, שיקח כסף וילך, כאילו, אני משלם, אני מוכן לשלם כדי שהוא לא יהיה לידי, בסדר? קוראים לזה צדקה, אבל קח את הכסף ותלך. זה סיבה שלישית. זה סיבה רביעית. אני עושה טוב כי הוא טוב, כי אני רוצה להידמות לבורא שעושה טוב. זו הסיבה. רק הטוב הרביעי הוא הטוב המתבקש, הוא הנדיב לב שמדברים עליו פה. ולא לשם כבוד, ולא לשם התפארות, ולא לשם וכו' וכו'. אז איך אדם ידע? איך הוא ידע? אז הוא אומר, איך? בצלל ידע עליהם, נכון, זה אפשרות אחת. עוד נגיע תכף לבצלל. מספיק, כן. אך באמת, אין האדם יודע ומבין את שורש ליבו אם הוא נדיב באמת. והבחינה לזה, אם אדם נטבע פעם אחת לנדבה למצווה חדשה, אז יוכל להתיין הרבה. אך לאחר שהורגל במצווה זו, אז קופצת זו מליתן. מזה נשמע שאין זה נדיב בשורשו. שאם היה נדיב בשורשו, לא היה פוסק מנו הנדיבות. אם זה היה אמיתי, היו תובעים לך 10 פעמים אותו דבר, כל פעם היית נותן. אבל אם זה רק התלהבות, אז זה התלהבות. פעם ראשונה מתלהבים מאוד, פעם שנייה קצת פחות, פעם עשירית כבר, כבר תרמתי. אז מה הוא אומר? זה קצת מזכיר נגיד את הצבא, בסדר? בגיל 18 ובגיל 20, אז כולם הולכים לצבא. אז גם אתה תהיה לך צבא, נכון? אתה מתנדב, הולך, כן, צנחנים, גולני, שריון, הולך לצבא, טוב מאוד. אתה באמת הולך לצבא כי אתה מבין מה הזכות לשרת את עם ישראל בצבא. אתה הולך, כי מה, אני אהיה בבית, וכולם בצבא, וחוויה, וזה, ועוד כל דברים כאלה. אבל אתמול הייתי ביום מילואים, הלכתי לבקר איזה גדוד שלנו שעכשיו גייסו אותו. הלכתי לגדוד, נמצאים שם באיזה מקום בשטח, ואז פגשתי שם את הרב של הגדוד, אז הוא אומר לי, אתה רואה שם את הבחור הזה? אוקיי. הוא אומר לי, זה המילואים נקחים מבוגר שלנו. הוא בן למעלה מ-60. למעלה מ-60. אתה רואה, שיער לבן כולו וזה. הוא אגב יצור יקר המציאות מאוד מאוד בצבא, יש לו היתר על כל דבר שזז. אתם יודעים, בצבא מחפשים את כל הנהג, אבל הוא נהג על הכל. מאמר ועד מסעית וכל כל דבר שזז הוא יודע להזיז, ובדיוק כשמאיתי הוא עבד המלגזה. הוא מגיע למילואים. הוא ממילואים בגדוד הזה, מישהו השתחרר עד מהסדיר, הוא עושה 40 שנה מילואים. מילואים, עושים מילואים, נכון? עושים מילואים. סבא כבר, זה מילואים, עושים, נושא, זה מעמיס. זה אתה כבר לא עושה בגלל החבר'ה. החבר'ה שלו כבר בגיל הזה, חלקם כבר נרשמו לפרוטי הבאר. פרוטקציה בכפר, קראנו. כאילו הם, הוא מגיע. זה מגיע, זה, וכל מישהו, אני מפרגן פה לכל המילואימניקים המבוגרים, זה מגיע למי שמבין, שמע, אני לא עושה את זה בשביל החבר'ה ולא זה, אני עושה את זה כי זה חשוב מעם ישראל. חשוב. אז זה מה שהוא אומר כאן. הנדיב בשורשו, או המתנדב בשורשו, לא היה פוסק מנו הנדיבות. וכאן רצה השם יתברך, כן, אחד הסיפורים באמת הכי מזה, זה ממש מצווה לספר על זה בשם. אבל זה לא רק זה, יש גם פלד, אלוף משנה משה פלד, עכשיו הוא קיבל את התלוף. הוא היה מחט, הוא היה פה, היה שם, כשהוא גמר להיות, מה? הוא גמר להיות מחט, מה הולך לעשות? הוא מוביל טנקים. היה, לא, היית מחט. היית, זה, מה זה קשור? עכשיו אני מוביל, צריך לעשות מילואים. וגם מי שהיה פעם אלוף פיקוד צפון, אודי אדם. זה, הוא הולך, הוא הוריד את הדרגות, הוא מוביל טנקים. יש פיקוד הובלה בישראל, בצבא יש פיקוד הובלה, נקרא. אז הוא שם. אז זה אומר שההתנדבות היא בשורש, היא לא רק תלויה בדרגות וביכולת שלי להשפיע ולהיות במקומות. אני הייתי פעם משפיע, עכשיו הגיע הגיל או הזמן או whatever, אצל אודי אדם זה כאילו גם היה כאילו, הוא היה צריך לעזוב בגלל לבנון השנייה. אז מה? אז כאילו תורקים את הדלת? לא, פתאום. אז עכשיו הוא, זה מדהים, ואני ממשיך להוביל טנקים. זה נראה לי גדלות, לא? דודו, מה אתה אומר? חוץ מזה שזה נראה לי כיף לנסוע על הדבר הגדול, אני, זה היה רישיון נהיגה. וכאן רצה השם יתברך רק נדבה אמיתית, משורש נקודת ליבם, מחמת שהוא למעשה בניין עדי עד, וצריך שיהיה קדושת הנדיבות, גם כן קיים. ועשה בעיני כל אחד מישראל את נדבה זו, כאילו הוא, מה? לא, צריך להיות כאן, לא. לא, אז יש פה טעות, ההי והבב זה טעות. ועשה בעיני כל אחד מישראל את הנדבה הזו, כאילו הוא לא מורגל בה. כן, התערב פה המילה לא והוא. ולא יהיה כדבר חדש. ועם כל זה, התנדבו פעם אחר פעם בנדיבות ליבם, משורש נקודת ליבם, ואז זה הנדיבותם בורר. וזהו מרבים העם להביא, היינו שהיו מביאים בכל פעם, ועל כן מפאר הכתוב נדיבותם. כלומר, הם הגיעו, הביאו פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה כל פעם היה כאילו כמו פעם ראשונה. אתם רואים, ראיתם פעם איך דג זהב, שעת בבריכה? אמרו שדג זהב יש לו זיכרון של 5 שניות. אז הוא כל שנייה, הוא כל פעם מופתע. חדש, אפון הייתי פה. 200 שנה אתה פה. כל הזמן הוא, נכון. אז למרות שהם התנדבו, פעם ועוד פעם, כל פעם זה היה כאילו הפעם הראשונה. התרגשות, וזה, נוחים, יש, אשתי, תורמים למשכן, זה, אמרת, אתמול הבאת גם זהב. כן, אבל היום אני מביא עוד פעם זהב, וזה. התלהבות. זה הנדבה. מקסים, לא? טוב, בואו נראה את הדיבור הארוך הזה. אחרון. ראו קרא השם בשם בצלל וכו'. היית במדרש ניתן ההוד למשה והאדר ליהושע. ההוד והאדר לחי העולמים. ההוד למשה והאדר ליהושע. אני טיפה אעשה כאן איזה הקדמה. ההוד זה נקודת יופי פנימית. לא רואים אותה בחוץ. הדר, רואים את זה גם בחוץ. משה רבנו, המעשים שלו היו יפים מבפנים, ולא מבחוץ. למה? מרוב שמשה רבנו היה מלא בענווה, ומלא בצדקות, מי שיסתכל על המעשים שלו בעין חיצונית, לא רע. אפילו נראה לו בעייתי. לדוגמה, שמשה רבנו אומר, הדבר הקטן, אתם את זה, הדבר הקשה, יבוא אליי. מה לא מדבר ככה? מה זה? מה? אז כאילו הסתכלו עליו בביקורת, או קורח אמר למשה, אתה ממנה קרובים. נכון, את קורח, אתה ממנה את לצפה מדינו לידי. כאילו, משה רבנו, הוא לא סופר איך זה נראה בחוץ. הוא אומר, ככה, קדוש בחוץ סיבה, אני כולי בהוד, כולי מודה להשם יתברך. אז, אני, אז לפעמים המעשים שמשה רבנו עשה, היו נראים כלפי חוץ בעייתים. ואילו אצל יהושע, או אצל בצלאל, זה היה נראה יפה, גם זה היה נראה יפה מבחוץ. כולם ראו את זה. אז מה הוא אומר על זה? העניין הוא כי הדר נקרא משהו תפארת לעושה. כלומר, רואים את זה כלפי חוץ. היינו שהמעשה שעשה זה נושא חן בעיני כל אדם, והכל מפארים מעשיו, שכוונתו נראה לכל שעל השם שמיים. זה הדר. ועוד נקרא תפארת לו מן האדם. היינו שאינו מקבל העושה את המעשה תתפארת מן הרואים. הוא עצמו יודע, תפארת לו מן האדם. האדם עצמו יודע שהוא עושה את זה לשם שמיים, אבל הרואים לא יודעים את זה. רק התפארת לו מן האדם אינו צורת האדם שיורד לעומקה של תוך הדבר, אבל הלבוש אין תפארת. וזה ניתן עוד למשה. היינו שמעשיו לא היו רק בעומק לשם שמיים. בעומק זה לשם שמיים, אבל הלבוש לא היה לו שום תפארת. קנית בגמרא שהוא מרננים עליו שהוא מנה את קרוביו לנשיאות, ולכל דבר, כמו שתנו על עבדת קורח, ולא שהוא מצווה כאן מפי השם יתברך. ובאמת, שלא היה מקום חס וחדילה לחושדו בזה, כי הכל מצד השם יתברך. וגם כאן, במה שמינה לבצלאל במלאכת המשכן, אני מזכיר לכם שבצלאל הוא קרוב משפחה של משה רבנו. בצלאל בן אורי בן חור, וחור הוא או בעלה או בנה של מרים. אז או שבצלאל הוא אחיין של משה, או בן של אחיין, אבל הוא משפחה. אז עוד פעם הוא מנה קרובים. משה רבנו. כן? וגם כאן, מה שמינה לבצלאל בחוכמת המשכן, היה מפי ויתברך, שהרי השם יתברך נתן לבצלאל חוכמה ובינה יותר מכולם, שעובדים במשכן. וזה שאמר משה, ראו קרא השם בשם בצלאל, אף שהשם יתברך לא אמר רק למשה בלבד, ראה קראתי. למה משה רבנו מדווח את זה לעם ישראל? אך שמשה רבנו עליו השלום רצה לנקות עצמו, על כן אמר ראו, מה הכוונה ראו? היינו אם תסתכלו בעין טובה, תסתכל על הזולת בעין טובה, תראו שרצון השם יתברך הוא שיהיה בצלאל עיקר במלאכת המשכן. תפסיקו להסתכל בעין רעה, תסתכל בעין טובה. כשאדם מתבונן בעין טובה, אז הוא רואה דברים טובים. איך? עכשיו איך? היינו על ידי שתיקחו היראה שעשה בצלאל נגד היראה שעשו אחרים ותראו שלזו של בצלאל יש חן ותפארת יותר מכולם אף ששני היראות שווים במלאכתם וזה ודאי ראה שרצון השם יתברך בו יותר מכולם אותה היראה אותו גודל אותם צבעים אותו זה של בצלאל אוי זה יופי וואה ושל האחרים זה יפה אבל לא כמו שבצלאל זה הסימן שהקדוש ברוך הוא בחר בבצלאל עכשיו למה הקדוש ברוך הוא בחר בבצלאל? כי הוא מלא בענבה כי הוא בצל הוא מצד עצמו נמצא כמובן בצל, אז ככל שיש לך יותר ענווה, יש לך יותר חן ויותר הצלחה. הפוך, מאיך שהעולם היום עובד, ככל שאני יותר גאוותן ויותר מספר על עצמי ויותר זה, נכון? יש איזה תחביב ל... נגיד היום בצבא זה השתנה, פעם היית יכול לשמוע נאומים בצבא, מגד מחליף מגד. אז המגד החדש, המגד הישן אומר, טוב, כולם יודעים שקיבלתי את הגדוד באיזה מצב הוא היה, אני מעביר לך את הגדוד במצב מעולה, עשינו כאן דרך. עכשיו, כעבור שנתיים, המגע הזה, כולכם פה יודעים מה היה כשהגעתי, נכון? זה כאילו היה פעם. היום, אתה שומע דיבור אחר. זה, איזה גדוד מעולה קיבלתי, זה, אני אתגר גדול להמשיך את מה שעשית, אני אשתדל לעמוד ברף שהצבת, ועוד להתקדם קדימה. כאילו, מפרגנים אחד לשני, ו... בסדר, זה היה... ככה צריך. אז אומר, נסיים, אומר, מה השילוח... וזהו לשון ראו, היינו לשון הבנה שתבינו שבצל בחר השם. וזה היה אצל משה רבנו, אף שלא היה לו האדר מפורש ובהתגלות, מכל מקום מי שיסתכל בו בעין טובה, גם משה רבנו, הרב הגדול, היה צריך שיסתכלו עליו בעין טובה. אור חוזר. היה רואה העוד, היינו המעמקים שלו בולט ממנו. וכאן הוא נכנס כאן לסדרת גימטריות שלא נכנס אליהם כרגע, מה זה מסווה, שם הוויה וכו' וכו'. קיצור, כל זה מורה על העוד, אלוקיך מורה על האדר. היינו שאף שלא נראה על משה האדר מפורש, אם כל זה היה נכלל בו שניהם העוד והאדר, מי שהיה מסתכל, אבל אצל משה, מי שהיה מסתכל בו בעין טובה, היה רואה שכל מעשיו לשם שמיים, שנזכה להסתכל בעין טובה על כל אחד ואחד מאחינו בית ישראל, והקדוש ברוך הוא ימשיך לבשר לנו בשורות טובות, ישועות, נחמות וניצחונות, אמן ואמן. שבת שלום, שבת שלום.